פרק נון של של תפארת ישראל בעמוד קנ"ה במהדורה המצויה לפנינו, הלא היא המהדורה של האחים הניג מלונדון. בעמודה השמאלית, בשורה 6, ורבי תנחום. כן, כלומר אנחנו עסוקים ברשימת הדברים שהמדרש קורא להם מתנה, כשהמאפיין של המתנה הוא היותה חיצונית למקבל. כלומר, אם מישהו נותן לי, סימן שזה לא היה אצלי בהתחלה, אלא זה בא מבחוץ. והדבר השני הוא שאני צריך לעשות, זה לא עובד בכלל המזגן הזה, שתדעו לכם. אמנם הוא עושה רעש, הוא עושה רעש, אבל זה לא... אתה אומר, התחיל. טוב, נראה, לקראת סוף השיעור, כשאני לגמרי מיוזה, ואז הוא יתחיל לפעול, ואז אני אצטנן. כן, כנראה, טוב, נראה. טוב, על כל פנים, יש דברים שנקראים מתנה, כשהמאפיין של המתנה זה שני דברים. א', שהיא באה מבחוץ, ב', שאני צריך לעשות פעולה של קניין על מנת לזכות בה, לעומת למשל ירושה שהיא יכולה לבוא אליי באופן אוטומטי. אז מה זה אומר? זה אומר שיש מספר דברים במציאות שאינם מאוחדים באופן ראשוני עם האדם. למשל התורה. התורה, לפי המהר"ל לפחות, איננה נובעת מן הטבע האנושי, אלא היא הטרונומית, היא באה מן החוץ. מה המשמעות של הדבר הזה? יש משמעות שלילית, יש משמעות חיובית. המשמעות השלילית היא גלויה, כלומר זה שדבר בא מבחוץ, הוא זר לי, הוא כפוי עליי, הוא מהווה גורם מפריע, וזה באופן טבעי מעורר אצלי דחייה. כלומר כשכופים עליי דבר זר מבחוץ, אני באופן טבעי גם דוחה אותו.
אפשר לדחות אותו.
לכן אפשר לדחות אותו. למשל, הגמרא אומרת לגבי התורה, שמאחר והתורה ניתנה בכפייה, היא לא מחייבת אותנו. מכאן מודה רבה לאורייתא. נכון? אמר רבה, מכאן מודה רבה לאורייתא. אז למה בכל זאת התורה מחייבת אותנו? בגלל שחזרנו לקבל אותה מרצון בימי אחשוורוש, שנאמר קימו וקיבלו היהודים. זאת אומרת, אלמלא העובדה ההיסטורית של ההסכמה דה פקטו של היהודים לקבלת התורה, אז לא היה תוקף לכל מה שקדם מבחינה רטרואקטיבית. כן? זה נקרא בהלכה תחילתו באונס וסופו ברצון. כן? אז אותו דבר גם פה. כן? התורה היא באה מן החוץ. כיוון שהיא באה מן החוץ, הממד השלילי של הנתינה הזאת מבחוץ הוא גלוי. שזה נגד, אנחנו בפרק 50, ולא איפה שאתה נמצא. עמוד קנ"ה. לכן אני תמה, אבל זה לא הספר הנכון. אמנם היית בעמוד קנ"ה, אבל לא בספר הנכון, למות הכריכה הדומה. בסדר. אז אם כך, הממד השלילי של היות התורה מתנה, הוא דבר גלוי וברור. כמו כן גם כל הדברים האחרים שנקראים מתנה שראינו, כן? המאורות והגשמים והישועה, כל הדברים שמבחוץ, יש שלילה בזה שזה בא מן החוץ. אז מה החיוב? מה החיוב? זאת השאלה, נכון? מבין את הבעיה שלי? כן. מה הצד החיובי שיש בזה? מה הטוב? מה טוב בזה שזה בא מבחוץ? שהדבר איננו בהישג ידי. כלומר, לא, משל, כדי לקבל אור, אני זקוק לגורם שאין לי כל שליטה עליו. אני נהנה זה ודאי, אין שום ספק, אבל זה מעצבן שאני לא יכול לשלוט על זה. ברור? זה משנוע. הייתי רוצה שזה, נוכל להדליק את זה. הרי זה התאווה של האדם המודרני שפיתח טכנולוגיות כדי להאיר ולהחשיך מתי שהוא רוצה. כן? מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו? לא. אז אני אגיד משהו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברור. אם כך, מה הצד החיובי, הטוב שיש בזה שהתורה או הישועה או הגשמים או המאורות הם במתנה מבחוץ? כי זה מאפשר את האהבה. האהבה היא היציאה מעצמי אל זולת. כדי שהאהבה תהיה אהבה אמיתית ולא התרכזות שלי בתוך האגו של עצמי, צריך שהנאהב יהיה באמת אחר, יהיה באמת חיצוני. ולכן אין אהבה גדולה מאהבת השם, כיוון שהשם לגמרי אחר ממני. ולכן יש פה פתיחה של הסגירה של העולם. כן? מובן מה שאני אומר? יש שאלה גדולה שכל... זה עמוק, אבל זה אמיתי. יש דבר שכל הפילוסופים שאלו. איך אפשר שיהיה באמת יחס בין שניים? היה אפילו גוי אחד, לייבניץ, הוא אמר שכל הוויה היא מונדה. מה זה מונדה? יחידה. אני יחידה, אתה יחידה, הוא יחידה. כל אחד מאיתנו הוא יחידה בפני עצמה. והוא אמר עוד מילה מאוד יפה, הוא אמר, למונדות אין חלונות. כלומר, כל אחד הוא יחידה שסגורה בתוך עצמה לעולמיד. זה מין בדידות מוחלטת, מה? אין דיאלוג באמת. כלומר, גם כשאני מדיאלג איתך, לפי לייבניץ, זה בכאילו שאני מדיאלג איתך, אני בעצם מדיאלג עם עצמי. אבל יש דבר אחד שבאופן קיומי סותר את האמירה הזאת. והוא האהבה. האהבה, תמיד יש ביטוי כזה, כן? פורצת גבולות. נכון? חוצה גבולות. האהבה מקלקלת את השורה. יש באהבה, כשזה דבר אמיתי, יש באופן עובדתי התוודאות עם היציאה מעצמי אל זולתי. ולכן יש יחד עם הסבל שיש בזה שדבר הוא מתנה מבחוץ, יש גם שמחה גדולה מצד האהבה שזה יכול ליצור. עד כאן מובן מה שאני אומר? טוב, אם אין תשובות, אני מניח שהתשובה היא שזה מובן. כן? אתם השארתם אותי בלי תגובה, אני מקווה. טוב. ובכן, אנחנו עכשיו... מה? יש לך שאלה, כן.
לוותר על עונש, זה
מתנה? אם מישהו מוותר על עונש, האם בזה הוא נתן מתנה? זו שאלה. אולי תסביר את השאלה שלך, היא מעניינת.
קדוש ברוך הוא, למשל, אנחנו עשינו חלילה עבירה, קדוש ברוך הוא מוותר לנו.
כן, נו.
על עונש. זה נקרא שנותן לי מתנה? יש מתנת חינם, אני יודע. אנחנו מבקשים
הקב'
ברוך הוא
מתנת חינם. הוויתור על העונש, ללא כל סיבה. אין דבר כזה, הרי. כל האומר הקב' ברוך הוא ואתרה, אני ואתרו חייב. אז זה... נו, אז מה ש...
הקב' ברוך הוא ויתר על העונש. זה נקרא
שנתן לו מתנה? זה שאלה יפה. כלומר, האם ויתור על עונש נקרא מתנה? לומר לך את האמת, אני לא ראיתי בשום מקום... ביטוי כזה. לא ראיתי ביטוי כזה. אני לא אמרתי שאני לא אמצא. בשלב הזה אני עוד לא ראיתי. כן? אומר כתוב, ייתן לך כלבביך, וכל עצתך ימלא, אבל לא ברור האם מה שייתן לך כלבביך נאמר גם על ויתור. אינני יודע. זו שאלה שאם אני אצלח למצוא לה תשובה, אני חושב שיפתחו מזה שערים. בסדר? טוב. ורבי תנחום אומר, כלומר, אם אני אמצא תשובה, אני אתן לעצמי 50 שקל. כמו שאני נותן בדרך כלל למי שעונה על שאלה קשה.
אתה לדולר, מי הדולר?
לא, אבל אני נותן לעצמי.
כן. להשתתף.
טוב, אנחנו בשורה שישית. ורבי תנחום אומר, אף ארץ ישראל. כלומר, גם ארץ ישראל נקראת מתנה. למה? במה שהארץ הזאת קדושה. והיא ארץ של השם יתברך. וכדכתיב, הלא עם אש, השם אלה ומארצו יצאו. נקראת ארץ ישראל ארצו של הקדוש ברוך הוא, ואין הארץ לאדם מצד אדם עצמו, כי מתנה היא מן השם יתברך. כן, האמת היא שעל הנושא הזה יש הרחבה גדולה של המהר"ל בספר דרך חיים. שם יש לו פרק שלם שבו הוא מסביר מה הם תאריה של ארץ ישראל. זה פרק חמישי לגבי ארבעה דברים שעליהם באה גלות. כן? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה ושמיטת הארץ. והמהר"ל שם מסביר שזה כנגד ארבעה בחינות, ארבעה תכונות שיש לארץ ישראל. אבל באופן כללי, פה הוא לא נכנס לפרטים, אבל הארץ הזאת איננה ארץ טבעית. בעוד ששאר הארצות הם בית הגידול הטבעי של העמים החיים בהם, בעם ישראל זה לא כך. ארץ ישראל היא ארץ אלוהית, ולכן איננה שייכת לעם ישראל. כן? ידוע, יש סטיקר כזה, ארץ ישראל איננה שייכת לעם ישראל, משום שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא. כי אם היא הייתה שייכת לעם ישראל, אז עם ישראל היה יכול לעשות בה מה בראש שלו. כלומר, אתה רוצה לתת, תיתן. אתה רוצה לכבוש, תכבוש. תעשה מה שאתה רוצה. אבל כיוון שזאת לא ארץ של עם ישראל, הוא לא רשאי לעשות בה ככל העולה על רוחו. למשל, למסור אותה בידי גויים, הוא לא יכול בגלל זה. כן, מה אתה אומר?
כך, אמרת, אבל אמרת בשיעור שאמר שקנו התנ"ך צריך לבקש
רשות,
כי זה כביכול
נכון. 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 אז אתה שואל, בדיוק באותה עמידה, שכמו שאינוס צריך השלמה על ידי קבלה מרצון, כמו שמצאנו לגבי התורה, שהתורה ניתנה בכפייה, מה? קבלת התורה לא הייתה ברצון, כפי שלמדנו, שכפה עליהם הר כגיגית, ולכן, אומר רבא בתלמוד, מכאן מודה רבה לאורייתא. כלומר, מכאן שהתורה לא מחייבת אותנו, כיוון שהיא ניתנה בכפייה. אז כדי כך שהמהר"ל אומר, מדוע לא הוזכר בתורה שחג השבועות הוא חג של מתן תורה? הוא אומר, כי אין מה לעשות חג בכפייה. כן? עד כדי כך. אבל, אומר התלמוד, שמאז שקיבלנו המרצון בימי אחשוורוש, הנה, אמר קימו וקיבלו היהודים, אז התברר רטרואקטיבית שיש כוונה של האומה לקבל מרצון את מה שניתן עליה בכפייה מלכתחילה. אז אם כן, אתה שואל, איפה מצאנו, אחרי כפיית ארץ ישראל עלינו, את הקבלה מרצון? זאת השאלה. מה? משהו כזה. התשובה היא בציונות. הציונות הייתה גילוי מילטה, רטרואקטיבי, הגילוי דבר, גילוי הכוונה הרטרואקטיבית, שעם ישראל חפץ בארץ הזאת. שהרי מבחינת הנתונים הטבעיים לא היה שום נתון שהצדיק את החזרה לציון. מה? כן, הייתה התבוללות, או הייתה השלמה עם הגלות. והייתה החלטה מאוחדת של האומה היהודית לשוב אל הארץ הזאת ולתבוע את הזכויות עליה. זה ביטוי לרצון. כן, בבקשה.
זה ההסבר של הרב שהארץ לא שלנו, שאנחנו אומרים זו ארצנו, זה הארץ שלנו, זה לא מדויק.
אם אני אמרתי שהארץ הזאת היא לא שלנו, יוצא שכשאנחנו אומרים שהיא שלנו, זה לא מדויק. בוא נחשוב. כן, נראה ככה. אם יש מצד אחד האמירה שהיא לא שלנו, מצד שני האמירה שהיא שלנו, האם האמירות האלה חופפות או סותרות? בוא נעשה חשבון. יש באמירות האלה, בשניהם יש הארץ, ובשניהם יש שלנו. אבל יש הבדל בין האחת לשנייה, בין שתי האמירות, זה המילה לא. אז אם אנחנו עושים צמצום, כמו במתמטיקה, שאתה מצמצם את האיברים הזהים, אז נשאר לא. יוצא שהביטוי הארץ לא שלנו, הוא בעצם זה שנשאר לעומת הביטוי הארץ היא שלנו. נכון? אז אני חושב שאנחנו יכולים להכריע בכיוון הזה שאכן יש סתירה. כפי ששאלת? כפי ששאלת? כן, ודאי.
שמה, לא הבאתי לך מהתשובה.
טוב, אני אחזור על שאלתך ועל תשובה. האם זה נכון שהארץ שלנו זה ביטוי לא מדויק? אתה להיות צודק. בסדר. כן. אינני מבין איך הגעת למסקנה הזאת. אני אחזור על דבריך. אתה אומר, אם כן, ארץ ישראל היא אמצעי בלבד לעבוד את הקדוש ברוך הוא.
אם אין שום נתון כדי שמחבר אותנו לארץ, זאת אומרת, הציבור שאנחנו צריכים להיות כאן, אז מה כן
לחבר אותנו? אתה שואל עוד פעם שאלה חדשה. האם אין שום דבר שקושר אותנו אל הארץ הזאת מלבד הציווי להיות כאן, אז מה מחבר אותנו אל הארץ? מה שמחבר אותנו אל הארץ זה לא הציווי להיות כאן. מצטער. אין לנו חיבור טבעי אל הארץ, יש לנו חיבור נשמתי אל הארץ. יותר חזק. החיבור הטבעי זה דבר שאני יכול להיפרד ממנו. החיבור הנשמתי אני לא יכול להיפרד ממנו. זה משהו עצמותי. כן? זה חטיבה עצמותית. איך כותב הרב קוק בתחילת אורות? ארץ ישראל איננה קניין חיצוני, דבר חיצוני לאומה. אלא מהי ארץ ישראל? חטיבה עצמותית. הקשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. לפיכך, אי אפשר לעמוד על התוכן של ארץ ישראל הוציא לפועל את חיבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה.
אז מה יכול להיות יותר גדול מזה שבאים לכאן אנשים שאפילו לא מודעים לכך שהנשמה שלהם?
ומשום כך, באים לכאן אנשים שאינם מודעים לכך בכלל שהנשמה שלהם קשורה למקום הזה. כי נשמה זה לא דבר שאני מייצר אותו, זה לא בתודעה שלי. ברור, כן.
כשאתה מקבל מתנה, אתה יכול לעשות עם המתנה מה שאתה רוצה. אם הארץ היא מתנה, יכולים לעשות את מה שאנחנו רוצים.
יפה. אתה אומר, כשאני מה?
וגם לגבי התורה.
כן, זה דבר, הבנתי. אתה שואל לגבי ארץ ישראל או התורה, שהרי כשאני מקבל מתנה, אני יכול לעשות בה מה שאני רוצה. אז לכאורה, גם התורה והארץ, אני יכול לעשות בה מה שאני רוצה, כיוון שזו מתנה. תשובה, כשאני מקבל מתנה באמת, אני לא יכול לעשות בה שום דבר. מסיבה פשוטה. מה זה מתנה? מתנה זה העברה אל הבעלות שלי. עכשיו, אין בטבע שום העברת בעלות על באמת. ההוכחה ששום דבר הוא לא... ההוכחה ששום דבר איננו בעלות באמת, בבעלותי באמת, זה שאני יכול למכור אותו. יוצא לפי זה שהמושג של הבעלות שמצוי בכלכלה האנושית הוא בלוף. זה כאילו שלי, באמת זה לא, הרי אני יכול למכור. הדבר היחיד שיכול להיות בבעלותי באמת זה כשהקדוש ברוך הוא נותן. כיוון שהוא הבורא, זה סימן שזה חיבור עצמותי אליי. כיוון שהוא ברא אותי, אז הוא גם ברא אותי מקבל המתנה. לכן אני לא יכול ללכת נגד טבעי העצמותי. בסדר, מובן. כמו שאני לא יכול לוותר על גופי. בסדר? במידה מסוימת גם אני לא יכול ככה לוותר על אשתי, למרות שאפשר להתגרש. אבל הקשר בין איש לאישה הוא קשר נשמתי. אתה לא יכול לוותר על גופך. אינך רשאי. מה?
רשאי,
אבל אני יכול. יכול, כן. טוב, זו שאלה מה פירוש המילה לא תוכל. לא תוכל לסבוח את הפסח בכל המקום. אז יש לפעמים שהתרגום מתרגם לא תוכל לטעת יחיל, ויש מקומות שמתרגן לטלח רשו. זה תלוי. אז לא, לא, אינני יכול, הכוונה, במובן שאיני רשות לעשות כן. אינני רשאי לחבול בגופי, כמו שאינני רשאי לחבול באשתי. לכן אם יבוא אדם ויאמר, תשמע, אני מוכן להפסיק להציק לך. אני לא אשפוך לך יותר נפט על הדשא. אני לא אשים לך חתולים מתים בתוך הערובה. אני אפסיק להתקשר אליך בשעה 3 בלילה. אני באמת מבטיח וכו'. באמת אין שום בעיה. כן? אני אפילו מוכן להפסיק להתלונן עליך במשטרה כל שבוע. הכל. רק דבר אחד. תן לי את האצבע השמאלית של אשתך. זה הכל. אבל באמת, אבל אחר כך, באמת, שום דבר. נהיה חברים. זה עובד? לכאורה, תעשי חשבון. אולי כדאי. אצבע זה פעם אחת. סך הכל יש לה עוד 9 אצבעות. וההצקה המתמדת זה כל יום. אז אולי זה שווה. בוא נעשה חשבון. מה, אתה לא מסוגל להיות רציונלי קצת? אז ברור שזה לא עובד. כי, מדוע? כי האצבע של אשתי זה משהו שהוא באופן עצמותי קשור אליי. כן? בבקשה.
אתה מבטח כאילו על משהו שלך שאתה לא יכול
לבטר. כיוון שזה שלי, אני לא יכול לבטר. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי. ברא אותי במתנה. הבנת את זה, יוחאי?
ומה הצעד ש... מה
הצעד
שהרב
דיבר
על אישה
לראות
שהוא
מתגרש
ממנה?
אמרתי, לגבי האישה, זה פרק מאוד מעניין. מצד אחד, יש אפשרות של גירושי. בגלל שהקשר הוא גשר על יסוד מוסרי, רצוני. ולא על יסוד טבעי כמו הבן עם אמו. אבל מצד שני, הקשר הזה הוא נשמתי, יוצא שהגירושין הם בעצם דבר חיצוני ולא דבר מהותי. והראיה, גם אחרי הגירושין היא במידה מסוימת עדיין אשתו, שהרי אסור לו לשאת את אחותה. נכון? למרות שהיא כבר לא אשתו. למרות שאותה אחות הייתה מותרת אם להתחתן עם אותה אישה. אז זה סימן שעדיין יש קשר כלשהו. היא אשתו הגרושה.
וזה נובע בעצם זה שהייתה אשתו הראשונה.
נכון. שהייתה אשתו. לא. הקשה. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. אחרי כל הביאור, המעמיק הזה. לא, יש פה שאלה. שבוע טוב, כבוד הרב. האם נאנסנו בנתינת התורה? אזי הגלות שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו היא לא בסדר, כי לא קיבלנו את התורה, אז למה להניש אותנו? יש לי הצעה בשבילך. את האלף ששמת בלהניש, תעביר לאיפה שכתבת עם. ואז יצא עם, באמת, כלומר באלף כמו שצריך, ואז את העין ששמת בעין תעביר להניש, אבל תוסיף ה. מה? הצרחה, נכון? זה קודם כל, זה מצד התיקון של העברית. כן, צריך לדעת לדבר עברית ולכתוב עברית נכון. כן, עכשיו בוא נתייחס עכשיו אל השאלה כאילו שהיא כתובה נכון. כלומר, אתה שואל, אם נאנסנו בנתינת התורה, אז למה גלינו? זה יוכל, זה לא בסדר. עברנו על דברי תורה. אז מה אם עברנו על דברי תורה? לא היינו מחויבים בכלל. נכון? תשובה. נכון, זה לא היה בסדר. כלומר, כל המערכת של האנישה וכדומה, היא איננה קבילה, מבחינה מוסרית ומשפטית, כל עוד לא יתברר רטרואקטיבית שאנחנו מקבלים את התורה בימי מרדכי ואסתר. מובן? אגב, הרב קוק כותב במדבר שור, שהדבר הזה יש לו משמעות הלכתית. הרי ידוע שיהודי שעובד עבודה זרה, הוא יוצא מכלל ישראל. נכון? ואז מה נעשה עם זה שאבותינו, 98% מן הדור, בימי בית ראשון, היו עובדי עבודה זרה? אז מה, אז אנחנו לא יהודים, כי אבותינו לא היו יהודים, נכון? אומר הרב, כן, אבל זה היה בתקופה שעדיין היינו פטורים מלקיים דברי תורה. מצד האמת. אז אף על פי שרטרואקטיבית קיבלנו, זה מועיל לזה שהם יחשבו בכל זאת ישראל. ואחרי ימי מרדכי ואסתר, עם ישראל הפסיק לעבוד עבודה זרה, אז הכל בסדר. וכך אומר במדבר שור. שלום לכבוד הרב ולנוכחים. האם אנחנו נקראים על שם ארץ ישראל, או ארץ ישראל נקראת על שמנו יום טוב? אה, זו שאלה יפה. הביטוי ארץ ישראל, מה משמעותו? הארץ של ישראל. אז הארץ שלנו. בסדר? אבל באיזה מובן? הארץ של ישראל, הארץ הראויה לישראל. זה הכוונה. זה כמו שאדם אומרים, זאת אשתו של פלוני. מה זה, בעלות שלו? זה לא שלו. אבל היא הראויה לו. כאן מובן? טוב. אז הבא נמשיך מכאן ואילך. ויש אומרים, אני כאן ממשיך בעמודה הסמלית, בעמוד קופנונה, של ספר תפארת ישראל, שהוא כרוך בקריחה מאוד דומה לזה של נצח ישראל, אבל פעם זה באמת תפארת ישראל. כן. ויש אומרים, אף הנקמה. כן, גם הנקמה היא מתנה. כן, שנה, ונתתי נקמתי באדום. כי לגודל כוח הזה של גויים, אם לא, כי השם יתברך בעצמו ייתן הנקמה, שאינו מצד האדם. כי מצד האדם לא היה אפשר לגודל כוח שלהם. ודבר זה מבואר בחיבור נצח ישראל אין שם. ולפיכך כתיב ונתתי נקמתי. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא, כשצריך לנקום בגויים, הנקמה הזאת, הרי צריך לדעת נגד מה אתה נוקם. איזה עוצמה. מה יש יותר בעולם, יהודים או גויים?
גויים.
גויים, נכון? זה תמוע, אבל זאת היא עובדה. יש יותר גויים מאשר יהודים. כך שביחס אל הגויים, אנחנו כיחיד מול רבים. יחיד ורבים, הלכה,
כרבים,
אז אם כן, הגויים מנצרים. זאת אומרת, מצד הריבוי, כן, מה שהוא אומר שם בנצח ישראל, הוא הסביר את זה, זה לגבי המדרשים על הריגת משיח בן יוסף. שמשיח בן יוסף הוא רוב וקרוב, הלך אחר הרוב, בסופו של דבר. כן, אז משיח בן יוסף הוא יחיד. כיוון שהוא יחיד, מול האומות, הוא לא יכול לעמוד מולם, ולכן הוא נהרג. יחיד ורבים, הלכה כרבים. בסדר? אלא אם כן, היחיד הוא כרבים. זאת אומרת, שזה יחיד שהוא חורג עד כדי כך שהוא מתנשא מעל הרבים. אבל בשלב ראשון, הרבים מנצחים. אז אם כן, איך אפשר בכל זאת לנצח את אומות העולם? ונתתי נקמתי באדום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתערב, שאם לא כן, לא מובן איך זה עובד. כן. קשה. יש כאלה שהבינו מתוך דברי המהר"ל, שהכוונה שגאולה יכולה להיות רק ניסית. זה לא עלה על דעתו של המהר"ל כאלו כלל, הוא לא אומר את זה בשום מקום. דבר.
אבל מה, נקמה זה מתנה. מתנה למי? לאן הוא לגויים?
השאלה למי השם נותן? האם הוא נותן את זה לנו או לאומות העולם? בפשוט לאומות העולם. כתוב, ונתתי נקמתי באדום. אולי נותן לישראל את נקמתו באדום? זה כבר עניין של ההגדרה. על כל פנים, הנקמה היא באה מבחוץ. זה מה שזה אומר.
בסדר, איזה מתנה אבל לגוי? נקמת
עמלק וכל
זה.
אתה שואל...
עשה להם טובה?
אתה שואל, איזה מין טובה הוא עושה להם כשהוא נוקם בהם? תשובה, הוא עושה להם טובה. כי הרי, לא הרי מי ש... נגיד, מי שהתחייב מיתה. לא הרי מי שהוציאו למלך סתם איזה פקיד זוטר. כי הרי מי שנתכבד שהמלך הורגו. כן? כלומר שיש בזה מעלה. קל וחומר אצל אומות העולם, כשהקדוש ברוך הוא נותן את תקמתו, אז יש להם דרך על ידי כך לדעת את השם. איך כתוב? וידעו מצרים, כי אני השם פינתותי את ידי על מצרים. זאת אומרת שיש התגלות. עשר המכות, לפי מה שלמדנו, זה התגלות של הבורא. זה עשר המאמרות שהפכו לעשר מכות. אז האומה הראשונה בהיסטוריה שידעה את השם הייתה מצרים. האומה השנייה שידעה את השם זה אנחנו. זה מובן מה שאני אומר? וידעו מצרים כי אני השם. פרק זין פסוק ה' בספר שמות. נכון? ונתתי, וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. כמו כן גם בספר יחזקאל לגבי מלחמת גוג ומגוג. איך כתוב? והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. כלומר יש מגמה חיובית דרך המכות האלה.
כן, אבל תמחה את זכר עמלק, נכון?
תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כלומר, כשאנחנו מוכרים את זכר עמלק מתחת השמיים, יש על ידי כך לעמלק עילוי. הוא עכשיו מתעלה מעל השמיים.
מתעלה? מה קורה איתו אחרי זה?
מה קורה לעמלק מעל השמיים?
כן.
הוא מתעלה. הרי כתוב תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים.
ומה אחרי זה?
הוא ממשיך לחיות מעל השמיים. ואז יש לו משמעות, שמה הוא בסדר גמור. זה כמו שכתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע. מה פירוש שוחט? אז אמרו הדרשנים שהכוונה שהוא מפריד את הראש מן הגוף. זאת אומרת שהגוף של יצר הרע, דיינו הופעתו המציאותית זה רע, אבל שורשו טוב. גם ראשו של עשיו קבור במערת המכפלה. נכון? אז מבחינה שורשית זה נמצא שם. צריך מאוד להיזהר, לא למחות את זכר עמלק מעל השמיים. זאת הייתה, אגב, כנראה סברתו של שאול, כשהוא לא הרג את הגג, כי הוא סבר שהמלך של האומה זה מבחינת מעל השמיים. כן? טוב, הייתה איזו טעות שם, אבל העיקרון הקיים. בסדר? אבל הוא נפל בגלל זה, הוא נפל מהגג. הלאה. אז ולפיכך כתיב ונתתי נקמתי וגומר. נמשיך הלאה. ורבנן אמרה אף הרחמים הם מצד השם יתברך. כן, אז זה ראינו במדרש שיש דעה שאומרת דעת הרחמים שגם הרחמים זה מתנה שנאמר וייתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. אז מה פירוש שרחמים? מה זה רחמים?
רחם.
זה ויתור על הדין. כלומר, זה סעיף משנה בתוך מידת הדין. יש מידת החסד. מידת החסד זה בלי גבולות, בלי חשבונות, בלי כלום. ההפך של מידת החסד זה מידת הדין. כלומר, בודקים, אתה צריך לזכות וכו' וכו'. בועה פנימית בתוך מידת הדין, רחמים. זאת אומרת שיש המתנה, יש איזה ריכוך של מידת הדין. אז אם זה כך, אם יש ריכוך של מידת הדין, יוצא שהרחמים הם מתנה. כלומר, הם לא לפי הטבע של מידת הדין. מידת הדין זה טבע המציאות. אבל יש ריכוך, אז הריכוך הזה בא מבחוץ. מובן? אז מה שהוא אומר גם פה, ורבנן אמרה, אף הרחמים הם מצד השם יתברך, המרחם. ואינו מצד האדם. כי מצד האדם, היה האדם זה בצרה, והשם יתברך מרחם עליו, דבר זה נקרא מתנה, כל דבר שאינו מצד האדם. כן? אז גם הנקמה, גם הרחמים. ורבי יצחק אמר, אף הפרסת או הפרשת הים הגדול, כן? כלומר, מי שנוסע באוקיינוס, יש גם בזה מתנה. כי הרי איפה האדם צריך לחיות? ביבשה. האדם הוא לא יצור ימי, כלומר, אנחנו לא נולדנו בשביל אוניות. אבל יש אנשים שנוסעים באונייה. כלומר, יש התגברות של האדם על המחסומים של הטבע. אין, היום זה בכלל יותר גדול. מתגברים גם על המחסומים של החלל. אין, אפילו מקום שבו אין מה לנשום, אין מה לאכול. עם כל זה, האדם מגיע לשם. לא מצאנו אצל בעלי חיים, שבעלי חיים כשמגיעים לכדור הארץ, רוצים לשנות אותו. אין, החתולים, הם מסתדרים עם מה שיש. האדם, לעומת זה, ברגע שהוא מגיח על פני האדמה, אומר לעצמו, מה אני עושה פה כדי לשנות? כן, כלומר, יש איזה הבדל, זה מה שנקרא התרבות. אין לחתולים תרבות, יש לאדם תרבות. כלומר, משהו שמנסה אותו מעל הטבע. אחד הביטויים להתנסות הזאת מעל הטבע, זה שהאדם מפליג בים. ההפלגות האלה, זה ביטוי להתנשאות של אדם, לכן זה מבחינה מסוימת מתנה. ורבי יצחק אמר, אף הפרשת הים הגדול, כי הארץ ראוי ליישוב ולא הים. שהוא נבדל ומופרש מן האדם. ולפיכך, כן, השיט הדייג, סירתו אל המים, לעבור את הים העמוק. נכון? זה לא פשוט. אז אלי אלי, שמור מצולות האינסוף, שמור נתיבות בים. כך אמרה, ילדה קטנטנה, אפורת העיניים. נכון? ולפיכך, הפרשת הים הגדול הוא במתנה, שאין ראוי לאדם מצד עצמו. אבישי, אתה לא מכיר את השיר הזה? לא. חשבתי שאתה יודע. טוב. הפרשת הים הגדול הוא במתנה שאין ראוי לאדם מצד עצמו, לכך הוא מתנה בוודאי. הרי יתבהר כי נאמר לשון נתינה. עכשיו הוא חוזר על כל המדרש הזה שהוא בא עם התורה, ארץ ישראל, הנקמה, רחמים, הפרשת הים הגדול, המאורות, הקשיים, כל זה. למה הוא הביא את זה? הרי מה הנושא של הספר? מה הנושא של ספר תפארת ישראל? לא יודעים. אמונה? לא, מה פתאום? על מה, מה הנושא של ספר תפארת ישראל? לא יודעים. טוב, אז אולי כדאי להפסיק עם השיעור הזה. אם אחרי כל הזמן הזה, שאני מלמד אותו, לא יודעים על מה הנושא של... לא, נצא. וואי, אם אחרי כל הזמן הזה לא יודעים מה נושא הספר, זה קטסטרופה. שמה אני מלמד? תמיד ידעתי שאני כישלון חינוכי. מה? תפארת ישראל, הנושא הוא התורה. נכון? כן. הרי אפילו בהקדמת גבורות השם, שם המהר"ל מסביר את סדר הספרים שהוא עומד לכתוב, אז הוא מסביר. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, מביא שהגמרא אומרת, התפארת זה מתן תורה, לכן יש לו ספר על התורה. זה ספר תפארת ישראל, על מתן תורה, על ההתגלות, בסדר? על לימוד תורה. זה הנושא של ספר תפארת ישראל. אז עכשיו, כשהוא הביא לנו את המדרש הזה, כן, אני עדיין תחת ההלם, תדעו לכם. כשהוא מביא לנו את המדרש הזה שמדבר על תשעה דברים שנקראים מתנה לפי הדעות השונות. למה הוא הביא את המדרש הזה? בשביל מה? בשביל מרכיב אחד בלבד. שהוא? מתוך התשעה דברים שנקראים מתנה. מהו המרכיב בתוך המדרש הזה שהמהר"ל הביא? בשבילו הוא הביא את זה. מה? התורה? איך אתה יודע? תן לי רציונל, למה זה התורה?
זה הספר.
כי זה הספר, הספר הזה מדבר על התורה, נכון? ולכן, הוא לא היה מביא לנו סתם משהו על הגשמים או על המאורות, אלמלא שבמדרש הזה מוזכרת גם התורה, נכון? אוקיי, אז משהו אומר. ואילו, אז משהו אומר כאן, הרי התבאר, אני קורא כאן בתוך המהר"ל, כי נאמר לשון נתינה אצל התורה, הנה אתם רואים, הוא חוזר אל הראשון בכל, בתוך כל התשעה, מפני שהתורה אינה לאדם מצד האדם. בסדר? ואלו תשעה דברים שזכר במדרש, והראשון הוא התורה. יש לך להבין אותם, כי הם דברים עמוקים מאוד, כי העשירי לא ניתן אף במתנה, כי אין לאדם שום זכות. ותפרקתי ויתן אל משה כחללותו לדבר איתו. טוב, רגע. לכבוד הרב, בהמשך לתשובתך, שהרי ארץ ישראל ראויה לישראל, ועם ישראל ראוי לארץ ישראל, נובע מכך שהמתנה שקיבלנו ראויה למימוש אבסלוטי, ולא חלקי, מדוע אין מימוש מלא למתנה זו? יום טוב, תודה. אני מבין שהשאלה היא, מדוע אנחנו עדיין לא כבשנו את כל הארץ מהנילוס ועד הפרס, ועד הפרט, ולא מילאנו את המרחב הזה ביישובים. זה אני מבין, זאת שאלה, נכון? אז כנראה בגלל שיש חלק שמוטל על האדם, והאדם יש לו בחירה חופשית. טוב. אז אם כן, הוא אומר כאן שמוזכרים רק תשעה דברים ולא העשירי. טוב, הוא רומז פה למשהו, שהעשירי איננו ראוי להתפרש בשם כלל, מפני שהוא למעלה מהשגת האדם. כן? כמו בעשר ספירות, שהספירה העשירית היא למעלה מהשגתו של האדם וכו'. ומעטה תבין, כאשר התורה אינה רק מתנה, כמו אלא מתנה, אם כן לא יקרה לתורה גם כן הוויה והפסד, שהייתה התורה נכנסת בגדר השינוי. אבל עתה שהתורה היא מתנה ואין התורה מצד האדם, לכן אין שינוי בתורה. כי לא תיכנס התורה בגדר האדם שהוא בא לוויה והפסד. עכשיו זה הכל מובן. אם התורה היא באה מן האדם, אז כשם שהאדם משתנה, כך התורה משתנה. אך מאחר והתורה היא באה מן העליונים, היא נתינה לאדם, לכן היא במהותה בלתי ניתנת לשינוי.
מה ההבדל בכל דבר שנברא לתורה? כל דבר שנברא בעצם האדם מנסה לשנות אותו?
לא, לא כל דבר שנברא אדם מנסה לשנות אותו. יש דברים שהאדם לא יכול לשנות אותו. כמו המאורות, כמו הישועה, כמו הנקמה, שכל הדברים האלה צריכים התערבות אלוהית. אז כמו כן גם התורה, שכיוון שבא מן העליונים, איננה ניתנת למגע ידו של האדם. לכן לא יכולה לשנות.
הם מגדיר אותם כמתנה ולא כבריאה.
נכון, זה לא בריאה, כי אם זה בריאה, לא, כלומר, מה ההבדל בין בריאה למתנה? זה בריאה שנייה. בריאה הראשונה זה עצם הקיום. ועצם הקיום יש לו את הכללים שלו. למשל, האדם אוכל נקניקיות. זה שאלה שייך לקיום של האדם. זה לא מתנה. האדם מייצר את הנקניקיות שלו, אם הוא רוצה. מה שאין כן התורה, שלא האדם מייצר אותה, ולכן זה מתנה. לכן זה גם לא ניתן לשינוי. לפעמים אתה יכול לעשות נקניקיות כאלה, נקניקיות כאלה. חריפות או מתוקות, קטנות או גדולות. נכון? מה שאין כן תורה, זהו, זה עסקת חבילה, אתה לא יכול לשנות את זה. מובן? כן.
למה החיים זה לא מתנה?
החיים זה לא מתנה. החיים זה עצם הקיום. כלומר, אתה... כי אתה נותן לחי, אתה לא... לבריאות. אתה נותן לחי, אתה לא נותן למת. מובן? אהו. כלומר, החיים... רגע, אני מסביר לך עוד פעם. החיים זה שייך למקבל. המתנה ניתנת למקבל. המקבל עצמו זה לא מתנה. אתה מבין? כן, בבקשה, אדוני.
כשאנחנו אומרים תורה מן השמיים, זה לא מספיק בשביל
להגיד
שלא
ניתנת לשינוי. כן, זה מספיק. כדי להגיד שלא... מן השמיים, זה אותו ביטוי. טוב. ועל זה אמרו בפרק רבי עקיבא. כן.
אברהם אבינו ביקש משרה... שלא תגיד מה עולה. למעשה נתנה לו את החיים.
נו, אז מה?
אמרנו, חיים זה לא מתנה.
לא, חיים זה לא מתנה. הצלה ממוות זה מתנה.
הצלה זה מתנה?
כן, נו, הישועה. נכון? הוא אמר את זה לפני
כן.
ועל זה אמרו בפרק רבי עקיבא. שבר פחת עמוד א'. נכון? שבר זה שבת, פשוט זה טעות דפוס. האמת היא זה אפילו לא טעות דפוס, כנראה זה מחיקה. זה אפילו, כלומר, נמחיקה הרגל של התו. כן? כדי לצאת ידי חובת העיקרון במערל שיש טעות דפוס ב- לפחות אחת בכל עמודה. כן? ואמרנו כבר שיש ספורט, תחרות כזאת, לגלות איפה הטעות בעמוד. אז בפרק רבי עקיבא, שבר או שבת, כנראה, פחת עמוד א', בריך רחמנה, דייהיב אוריין תליטאה, על ידי תליטאה, לעם תליטאה, בירח תליטאה, ביום תליטאה. כן, המהר"ל באחד הפרקים הקודמים הסביר בהרחבה את הדברים האלה, נכון? שם כתוב, דרש ההוא גלילאה. כלומר, אדם מהגליל, הוא דרש את הדבר הזה. ברי רחמנה, דייהיב אוריין תליטאה, שנתן תורה משולשת. למה היא משולשת? תורה נביאים כתובים. על ידי תליטאה זה משה. למה הוא נקרא שלישי? כי יש אהרון, מרים ומשה שקדמו לו. אהרון ומרים שקדמו לו, אז הוא שלישי. לעם תליטאה, שיש בו כהנים, לוויים וישראלים. בירח תליטאה, שזה סיוון. ביום תליטאה, שזה היום השלישי לפרישתם מנשותיהם. אז יש, מה, הסברנו בהרחבה, מה זה השלישיות הזאת של התורה. למה התורה משולשת, ניתנת על ידי משולש וכו'. אז אומר, הברכה הזאת שנתן לישראל תורה שהיא נצחית. ולכך אמר, בריך רחמנה דייהב לן. דייהב לן, הורה היא אוריינת ליטאה, כי מה שהתורה היא משולשת, יורה כי התורה נצחית. למה? מה הקשר בין משולש לנצחי? וזה, כי הדבר שיש לו הפסק, יש לו קצה. הרי, למשל, אם יש לי פה שולחן, אז איפה השולחן מצוי? הנה הוא פה, באמצע אור. איפה נגמר השולחן? בקצה. כלומר, הקצה הוא ההפסק, הוא המוות. והאמצע הוא החיים. יוצא שאם אני מחפש נצח, כלומר, היעדר מוות, כלומר, היעדר, היעדר, זה באמצע. והאמצע אפשרי רק אם יש שלושה. למה? כי השלישי זה בין שני קצוות. מובן? מה לא? זה דבר פשוט ביותר. הוא רוצה להסביר לך. דבר נצחי זה דבר שלא מת, נכון? בסדר. המוות זה בקצה. אז החיים זה בא אמצע. איך יש אמצע? רק אם יש שני קצוות זה אמצע. אם כן זה שלושה. פשוט, לא?
סנדוויץ'.
כן או לא?
סנדוויץ'.
זאת אומרת שלמספרים יש משמעות ערכית. אין דבר שגם הפיתגוראים עמדו עליו. כן? היום כשאנחנו רוצים לצייר למשל את המספר 1, אז מה שמצייר לנו זה נקודה. 2, 2 נקודות. 3, 3 נקודות. אצל הקדמונים זה בדיוק הפוך. המספר 1, הם היו מציירים אותו באופן ערכי כעיגול. 2, היו חוצים את העיגול. כן? 3, זה היה משולש. זאת אומרת, יש אצל הקדמונים תפיסה ערכית מרחבית של המספרים. מובן? טוב. אז בואו נמשיך. וזה כי הדבר שיש לו הפסק, יש לו קצה, שכאשר הוא נפסד, הרי יש לו קצה. וכאשר יש כאן שלושה, הרי האמצעי שביניהם אין לו קצה כלל. ודבר שאין לו קצה, אין לו הפסק. פשוט לא. עכשיו ברור, בסדר. ומפני שהתורה נצחית ואין לה קצה, ולכך היא משולשת, כי השלישי אין לו קצה. ואשר אין לו קצה, אין לו הפסק כלל. אבל שניים, הרי כל אחד מהם יש לו קצה. ולכך על השלושה אמר, וחוט המשולש לא במהרה ינתק. וכן כל שלושה הוא לחזקה. וכל זה, כן, יש הלכה. דיני חזקה זה בשלושה. כן? ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו. אז אם כן, בנגיחה השלישית הוא מוחזק לנגחן. כן? כמו כן גם שלוש שנים. של אבי חזקה. כן? יהיו ים, מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים, שהוא הפרק השלישי כמובן. כן. וכן, כל שלושה הוא לחזקה. וכן, מה? גם בבא בתרא זה שלישי. נכון. נכון. אמת. וכן, כל שלושה הוא לחזקה, וכל זה בעבור, כי השלישי, אשר הוא בין השניים, הוא באמצע, אשר האמצע אינו קצה, כמו זה, ולכך הוא חזק יותר. זה גם, יש ביטוי שלשלת. אין שלושה, משון שלשלת. שלשלת זה מה שחזק. ולפיכך, שלשלת משון שלוש. זה חזק, שלשלת זה חזק.
גם משהו שאין לו סוף, לא?
מה?
גם משהו שאין לו סוף?
זה גם משהו שאין לו סוף. כן, שלשלת זה כל, זהו, כל טבעת, מזמינה את הטבעת הבאה. יש גם בטעמים. כן, במיוחד איך שאחינו האשכנזים קוראים את השלשלת, נכון? זה טעם הכי ארוך בקריאה של אחינו האשכנזים. ולפיכך ניתנה התורה על ידי משה, שהוא שלישי, לעם משולש. כן? ידוע השאלה על מורה לאתיקה שלא התנהג כשורה, שאלו אותו איך זה יכול להיות, אז הוא אמר, וכי אמיתי המורה למתמטיקה הוא משולש. כן? אז זה נכון, המורה למתמטיקה הוא לא משולש, כי המשולש זה עם ישראל, שהוא המשולש. כן. המשולש בירח שלישי, ביום שלישי, ביום שלישי, כי השלישי אינו קצה, והוא שנתן התורה, ומה שהיא נצחית ואינה בעלת קצה, על ידי מישהו שלישי, ובזמן שהוא שלישי. וזה שאמרו במסרת הענית, יעקב אבינו לא מת. ודבר זה מפני שהוא היה השלישי באבות, והשלישי אינו בעל קצה, לכך הוא בחיים ולא קיבל קצה. כן, הרי אברהם ויצחק הם קצוות, יעקב אשתם, יושב אוהלים. איך אפשר לשבת ביחד בשני אוהלים? אני יכול, או באוהל הזה, או באוהל הזה, אני יושב אוהל. מה זה יושב אוהלים? אלא אומרים חז"ל, אומרים בזוהר, מובא בריקנתי, בין שני אוהלים. הוא יושב בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. אז הוא יושב אוהלים. לעומת יבל, שהוא היה אבי יושב, אוהל הוא מקנה. אבל יעקב יושב אוהלים, כן.
המעלה לא מזכיר פה את המידה השלישית, כי זה כלול ביעקב. הייתי צופה שגם את המידה השלישית
הוא היה. זה מה שהוא אומר כאן. ובזה שאמרו במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת. בדבר זה, מפני שהוא היה שלישי באבות. נו, מה הבעיה? זה מה שהוא אומר.
השלישי היה לא משהו בהחלט למידה, כאילו לרחמים.
מה מידתו של יעקב? לא דן בזה. מה, הוא חייב כל דבר להגיד?
לא, לא. אני אומר, הוא לא הכניס, היה צפוי שהכניס
תמיד. היה צפוי, לא כל דבר שצפוי הוא עושה, הוא עושה מה בראש שלו. כן? סך הכל הוא בן 400 שנה כבר. כן, יותר מזה, כן, הוא בן 497. כן? כי הרי הוא נולד לפני 497 שנים. כן? מה?
השלישי הכי משובח. ירח שלישי,
אנחנו רואים בילדים, בדרך כלל, השלישי הכי משובח.
יבוא עד שבוע כתוב השלישי, ויחי ביניהם. ודבר זה בערנו בחיבור גור אריה, בפרשת ויחי, משערי מקומות. מה זה גור אריה? מי כתב את הספר גור אריה? מערד, איך אתה יודע? כי הוא אומר, בערנו בחיבור גור אריה. סימן שהוא כתב את הספר. למה אני אומר דברים כל כך טריוויאליים? כי אני שמתי לב שלפעמים דברים טריוויאליים לא מבוררים בשיעור, אז אני רואה צורך להסביר את זה. ואם כי פירשנו למעלה, זה נקרא להאכיל בחפית, ואם כי פירשנו למעלה עוד פירוש על מה שאמר ברחמנה, שני הפירושים עניין אחד, הכל הוא מסגולת השלישי, ועניין אחד הוא למבין. עד כאן פרק 50, ומכאן ואילך פרק 51. כן,
זאת אומרת פה שיעקב אבינו לא מת, אמרנו, למדנו
בתפילה
שהאבות כולם נקראים בשני אפר.
כן.
וגם בגבי
אמרנו. אתה אומר לכאורה, מה זה יעקב אבינו לא מת? הרי גם אברהם ויצחק שערים נקראים ישנים. ישני חברון, ישני אפר. אז למה אתה אומר שרק יעקב אבינו לא מת? בגלל שאברהם ויצחק, אף על פי שהם חיים, הם קצת מתים. מדוע? כי מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק יצא עשיו. אז הוא קצת מת, קצת חי. כן, כמבואר באותה אגדה מפורסמת, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא נותן כוס של ברכה לאברהם, ואומר, אני לא יכול לברך כי יצא ממני ישמעאל, וליצחק יצא ממני עשיו, נכון? יעקב דווקא הוא לא לוקח שם, מסיבה אחרת, שהוא נשא שתי אחיות. טוב, פרק 51. כן. יש מבני אדם אשר לא מבני ישראל הם מה? חשבו כי אין התורה נצחית כדעתנו, באשר מצוות הרבה אי אפשר לקיים אותם כי אם בארץ ובניין בית הבחירה. לכך אמרו כי איך אפשר שהתורה נצחית כאשר אי אפשר לנו לקיים הרבה מהם. מה זה הדבר הזה? לטענה של מי? קודם כל מי אומר שהתורה לא נצחית? מה? שהתורה לא נצחית. מי אומר שהתורה לא נצחית? תחזור בבקשה על שאלה. הלו, אתה מבין אותי? הלו, אתה עם הכיפה. מי אומר ש... אל תעזרו לו. מי אומר שהתורה לא נצחית? אהו, כן, איתך. כן. אני שואל אותך, ריה, אל תקשיב למה שהם אומרים. אני שואל אותך מתוך הידע הכללי. כן? מי אומר, קודם כל, שהתורה נצחית? עם ישראל. מי אומר שהיא לא נצחית? אל תעזרו. והם עוצרים
בגלל שהם
כמו
דברית החדשה.
נכון. למשל הנוצרים וגם המוסלמים טוענים שאומנם התורה הייתה בת תוקף במקדם, אבל התוקף הזה בטל. בסדר?
זה לא
על עם ישראל. ממילא, גם עם ישראל בטל. כל מיני דברים כאלה.
לא, הם לוקחים את התורה.
זהו, הם לוקחים את התורה ולא מקיימים אותה. זה מעניין. כן? כלומר זה המהר"ל מאיר על זה דווקא בספר נצח ישראל בפרק י' א', שאומות העולם אף על פי שרוצים את התורה ומבחינתם קיבלוה, לא באו עד גבולה לקיים מצוותיה. וזה מראה על אי שייכות מהותית. זה דבר מאוד מעניין. הרי אם תשאל את הנוצרי אם הוא מאמין בתנ"ך שהוא מן השמיים, אני אגיד לך כל מילה, כל אות, כל פיפס זה מן השמיים. למה אתה לא מקיים? לא יכול. כן? טוב, יש תירוצים תיאולוגיים, למה לא? כן? האמירה הפשוטה היא בטל. כן? כלומר, זה אלוהי ובטל. פק תוקף. אז חלק מהספרות הרבנית בימי הביניים זה ויכוח עם הנוצרים והמוסלמים על הנקודה הזאת, כדי להראות שהתורה ניתנה לנצח ולא לדור מן הדורות, או איננה יכולה להתבטל. בסדר?
אפשר להוסיף גם את הרפורמים?
האם אפשר להוסיף את הרפורמים? כן, אפשר. כן, הרי מה, אבל הרפורמים זה לא בדיוק שאומרים שהתורה בטלה, הם אומרים את זה בצורה יותר מעודנת. אבל למעשה זה אותו דבר, כן? נכון, נכון. כלומר, התורה הייתה בת תוקף פעם, היום היא לא בת תוקף.
אבל הם אומרים שזה לא אלוהי, הם אומרים ש...
כן, נכון, אם זה לא אלוהי, אז עוד יותר. אפשר להגיד שהיא לא בת תוקף, נכון. אבל מה שטוענים הנוצרים והמוסלמים, זה שאומנם התורה אלוהית, אבל בטל התוקף שלה, כי מראש אלוהים אמר שזה עד שיבוא ישו או עד שיבוא מוחמד וכדומה. כן? אז יש מקום להתמודד עם השאלה הזאת. יש פה באופן ש... כלומר, יש הרבה טענות של הנוצרים בנושא הזה. הטענה שמובאת כאן, זה טענה שגם הביא אותה ברוך שפינוזה, בספר מאמר תיאולוגי מדיני, ששם הוא אומר שכל המסתכל בתורה באופן אובייקטיבי, רואה שזאת החוקה המדינית של עם ישראל בארצו. מסקנה, כשאין יותר מדינה יהודית, אין יותר תורה. היגיון דווקא יש בזה. נכון? האמת היא שהדברים האלה לא רחוקים מן האמת, שהרי כך אמרו רבותינו בספרי. אין שנשאלה השאלה בספרי, מדוע יש לקיים את המצוות גם בחוץ לארץ? והתשובה היא, משום שצריך לא לשכוח אותם. זאת אומרת, הנחת היסוד של אמירה כזאת, זה שמקומה הטבעי של המצווה זאת המדינה היהודית. ובחוץ המדינה זאת התנהגות, הייתי אומר, פרדוקסלית, הכרחית, כדי שנוכל לחדש בבוא הזמן. על כל פנים, המהר"ל מביא, כן, כשאנחנו קוראים את התנ"ך, אנחנו רואים אווירה שמיוחדת לזמן העתיק, לתנאי חיים שכבר אינם היום, אז איך אתה יכול בכלל לדבר על קיום המצוות, כשהנחות היסוד הן שונות לגמרי, מובן? אביא לכם למשל דוגמה פשוטה, וכי ימכור איש את ביתו לאמה. מה זה למכור איש את שימכור איש את ביתו לאמה? אתם משתגעתם? וכי יש עבדות בכלל? אין עבדות ולא מכירת שפחות ולא כלום. מה זה אדם מוכר את ביתו? זה נשמע ברברי, שייך לעידן שעבד עליו הכלח שכבר עבר זמנו. כן? באופן כללי עוד יותר, מצוות התורה נאמרות באקלים מסוים, בתנאים סוציו-אקונומיים מסוימים. איך אפשר לקיים מצוות סוכה בנורווגיה? בלתי אפשרי. אתה צריך לפנות את השלג כדי לעשות קידוש? לא רציני. כן? אז יש מבנה אדם שלא לדבר על איך לעשות קידוש, אין שם יין, איזה גפנים גדלים בנורווגיה, שום גפן. כן? יש מבנה אדם, כן אומר המהר"ל, אשר לא מבני ישראל הם מה. אני לא יודע אם הוא מתכוון דווקא לגויים או ליהודים שחושבים כמו גויים, כמו שאתה ציינת. הם מה חשבו כי אין התורה נצחית כדעתנו. באשר מצוות הרבה אי אפשר לקיים אותם, כי אם בארץ ובעניין בית הבחירה. לכך אמרו, כי איך אפשר שהתורה נצחית כאשר אפשר לנו לקיים הרבה מהם? כלומר, יש פה דווקא עוד, צריך להבין את עומק הטענה. לכל המצוות תלויות זו בזו. התורה היא כמין הרמוניה של תווים. אם חסרים חלק מן התווים, אז המנגינה נשמעת גרוע, קקופוניה. זה כמו אדם שינגן סימפוניה, אבל יחסיר את התו רה. למה? יש לי משהו נגד התו רה. אני לא מזדהה עם זה. כל התווים האחרים זה בסדר, אבל רה אני לא אנגן. אז זה ברור שזה יצא נורא. אז יש גם טענה כזאת שאי אפשר לקיים את התורה, אפילו חלקה, בגלל שאי אפשר לקיים את כללותה. היגיון יש בזה? יש היגיון. טוב, גם אמרו כי התורה משלימה את האדם רק בקיום כל המצוות, ולא יעבור אחת מהם, כי הדבר אשר הוא שלם ראוי שיהיה בלי תוספת וחסרון, כמו שנאמר בתורה, לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו, שתראה מזה כי תורת משה לא תקבל בעצמה תוספת וחסרון, ולזה ייראה כי התורה אינה משלימה את האדם רק כאשר מקיים כל המצוות כולם ולא חסר אחת, ולפי זה לא תהיה משלמת רק אחד מן אלף שהיה מקיים כל התורה. כל התורה, זאת אומרת ודאי אם אתה לא, אם אין לך בית המקדש, אז כל השאר, אפילו יום כיפור, זה לא שווה. הרי מה זה יום כיפור בתורה? צריך להקריב את השעיר בפנים, לשלוח את השעיר לעזאזל, כל מיני דברים. אתה לא עושה, זה לא, זה פרטאץ', זה כזה בכאילו, בלוף, יענו ישראל בלוף. ינת את זה מרבור. עכשיו, אם כך, אומר המהר"ל, אמנם בוודאי כך הוא, כי תורת משה שלמה, בלי תוספת וחיסרון כלל, אמנם במה שאדם פרטי די לו בשלמות פרטי, ואף במצווה אחת זוכה בה. כי הפרטי ומשהו פרטי וחלק, אין צריך לא רק שלמות פרטי. אז כאן המהר"ל מחדש לנו חידוש עצום, שיש תורה של הפרט. שלום לכבוד הרב. איך נצחיותה של התורה מתבטאת בסיפורי ספר בראשית נוח בתיבה? תודה רבה ושבוע טוב. תשובה, היא לא מתבטאת בסיפורי ספר בראשית נוח בתיבה. שבוע טוב. אז אם כך, הנושא הזה של איך יכול להיות שאדם ייאחז בתורה חלקית, ואף על פי כן הדבר הזה ייטיב לו, זה שאלה מאוד מאוד גדולה. כי זה ברור שהתורה כפי שאנחנו מקיימים אותה היום, היא מעוותת. יש עיוות של פניה השלמים של התורה. ולכן יש גם נטייה לדחות את התורה, בגלל שעניינה מופיעה בכל שלימותה. איך כתוב? משפטי השם אמת, צדקו. מתי?
יחדיו.
אם זה יחדיו, אבל אם זה לא יחדיו, יש פה איזה בעיה. טוב, זאת תהיה מלאכתו של המהר"ל, שנצטרך לעסוק בה בפעם הבאה, כל זאת ועוד, בשנה הבאה.